אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמיע את חלקו הראשון של הקונצרט רומן בעידן סטלין, בו מציגה הפסנתרנית והחוקרת דוקטור אסטרית בלצן יצירות של החמישייה הרוסית מהמאה ה-20. השלושה שברחו, רחמנינוב, סטרווינסקי ופרוקופייב, והשניים שנשארו, שוסטקוביץ' וחצ'טוריאן. ההקלטה מקונצרט פומבי בסדרה שישי עם אסטרית בלצן של התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של גיא פדר ובהשתתפות הכנר הסולן איתמר זורמן. הקונצרט היה בפברואר 2023 באולם הנרי קראון בתיאטרון ירושלים. בפתח התוכנית, הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת מאת רחמנינוב. Thank you.
ברוכים הבאים. אני מאושרת לארח אתכם היום בתוכנית אישית במיוחד שלי, שנקראת רומן רוסין, הוא אבא מרוסיה כמובן, אבל זה יותר מזה. המוזיקה הרוסית הגיעה לשיא הפריחה שלה במאה ה-19. איך אפשר להשתוות להישגים של טולסטוי ודוסטויבסקי, פושקין וצ'כוב, וחמישה מלחינים רוסיים כמו צ'ייקובסקי, מוסורסקי, בורודין, סקיאבין, והמורה של כולם, רימסקי קורסקוב. קשה להתחרות בשיא, ואף על פי כן העמידה המאה ה-20 שיא נוסף. חמישה מלחינים גאונים שפרצו את הדרך בעולם המוזיקה במחצית הראשונה וחלק מהמחצית השנייה של המאה ה-20, והם רחמנינוב, פרוקופייב, סטרווינסקי, שוסטקוביץ' וחצ'טוריאן. חמישה. אבל בניגוד לחמישייה שהייתה במאה ה-19, מתוך החמישה האלה, שלושה עזבו את רוסיה והתפזרו בעולם. רק שניים נשארו ונסגרו ונרדפו מאחורי מסך הברזל. מה עלה בגורלם? הסיפור שלהם הוא הסיפור שלנו ושל ההיסטוריה של המאה ה-20, וזה הסיפור של התוכנית הזאת. איתי על הבמה, המנצח, גיא פדר. ואת תזמורת סימפונית ירושלים. פתחנו ברחמנינוב. רחמנינוב היה התלמיד היחיד של צ'ייקובסקי. והיחיד שיכול להשתוות איתו באיפי המנגינות ובדרך שהוא פשוט גונב לך את הנשמה ברגע שהוא מתחיל. עם הנשמה הסלאבית שיש בה צער בלי סוף, אבל גם לב רחב ומרחבים של ארץ ענקית. אין כמו צ'ייקובסקי ואין כמו רחמנינוב לתת את מרחבי הארץ הזאת על הפסנתר ולהראות לך כמה היא ענקית, כמה היא מכילה בתוכה גם את התחתית וגם את הלמעלה. רק הכניסה של הפסנתר בקונצ'רטו הזה, אף אחד לא התחיל ככה. ישר לוקחים את כל המקלדת ומסתובבים איתה בטרנטלה ענקית. שמוצאים את המקום. כך רצה רחמנינוב, והוא היה ממשיכו של צ'ייקובסקי, אולי פוסט-רומנטיקן של המאה ה-20. רחמנינוב היה מטובי הפסנתרים שרוסיה הוציאה אי פעם, אולי הפסנתרן הכי טוב במחצית הראשונה של המאה ה-20. אבל הגיעה מהפכה פולשיביקית, באחוזה שלו ליד מוסקבה, הייתה מהומה של איכרים עם לפידים, והם אמרו שהם ישרפו את הפסנתר. אז לא היה לו ברירה, לרחמנינוב לקח אישה ושתי בנות, וברח. ברח לשוודיה, משוודיה למערב, במערב התנחל בארצות הברית, ועכשיו ממה הוא יחיה? הוא הפך להיות פסנתרן קונצרטים, סי גינס במחזור הקונצרטים השנתי, 150 קונצרטים לשנה. אבל הניתוק מן המולדת הביא להפסקת כתיבה. הוא בקושי כתב יותר. כל הקונצרטים האלה שאנחנו מנגנים בלי סוף, הם לפני העזיבה. כך שהיה לזה מחיר לנטישה הגדולה הזאת. מקור ההשראה הוא שתק ונעלם. זאת אחת הבעיות של חמשת המלחינים שלפנינו. אז בא רחמנינוב, יצב את עצמו כפסנתרן קונצרטים, חי על הרפרטואר שהוא כתב ברוסיה, והיה על הפסנתרן המצליח ביותר בעולם, סמוך לגיל 70, הוא אמר לעצמו, די מספיק, מתי אני אכתוב? בגיל 70 אני מפסיק להופיע, נשבע, לא לוקח אף קונצרט, מתיישב וכותב. חודש לפני 70 הוא נפטר. ולא כתב יותר. תלמיד אחר בקונסרבטוריון של מוסקבה, תלמיד של רימסקי קורסקוב, סטרווינסקי, הלך בראש אחר. לא רצה להמשיך את צ'ייקובסקי. רצה להביא את המהפכה ואת החדשנות של מה שקורה ברוסיה, להביא אותם לתוך התזמורת. כלומר, להפוך את התזמורת הסימפונית למהפכה בולשביקית. איך הופכים תזמורת למהפכה בולשביקית? לוקחים את האציל הלורד הכינור והופכים אותו לריתם סקשן. זה מה שהוא עושה. האצולה למטה. האצולה דופקת שעון עבודה. וכל העולם כולו שומע את אגרוף המהפכה על האקורד הראשון. וזה מנגנים כינורות. הקשת הופכת להיות מקל של טופים. ואת המנגינות היפות ינגנו כלי הנשיפה. רצינו מהפכת בולשביקית, הנה היא. כך, עם השעון של המהפכה, אנחנו שומעים את יצירת המופת של סטרווינסקי, אולי יצירת המופת החשובה ביותר בכל המאה ה-20, פולחן האביב. טקטוק של שעון ומהפכה עם אקורד מהפכני והרפתקני, פתח למאה ה-20. Thank you. זה היה הסקנדל הגדול ביותר בתולדות המוזיקה, ומזה למד סטרווינסקי שיעור חשוב ביחסי ציבור. אתה רוצה יחץ? תיצור סקנדל. יכתבו עליך בכל מקום. האנשים השתגעו, אמרו, מה זה הצלילים הצרומים האלה? מה זה המקצבים המשוגעים האלה? מה זה האלימות? מה זה הברוטליות? סנסנס קם מהכיסא ואמר בוז ויצא, דביוסי כתב בראבו, כולם השתגעו, וסטרווינסקי הפך להיות מלך האבנגרד. תואר שאותו הוא שמר באדיקות כל חייו עד סוף המאה ה-20. הוא אבנגרד, הוא חדשנות, הוא המאה ה-20, הוא חוד החנית. בדיוק באותה שנה, 1913, גמר את הקונסרבטוריון ילד פלא מאוקראינה. הוא התחיל בקונסרבטוריון בסנט פטרסבורג, והיה פסנתרן נועז ווירטואוז. אבל בעקבות המהפכה הבולשביקית, גם הוא עזב את רוסיה ב-1918, והחל במסעות קונצרטים, גם כפסנתרן וגם כמנצח, ברחבי העולם. העולם היה מוכן לעוד גאון מהמהפכה הבולשביקית. ידעו, מגיע מרוסיה, זה יהיה משהו נועז. אז הזמינו אצלו אופרה. אופרה בשם אהבת שלושת התפוזים. והנה מתחילה הבעיה של כל חמשת המלחינים האלה. שפה. יש להם קריירה בינלאומית, הם יודעים אנגלית? לא. הם יודעים צרפתית? לא. הם יודעים רוסית? מה זה עוזר? אז במה הוא כתב את זה? הוא כתב אופרה שלמה לקהל אמריקאי בצרפתית. כי צרפתית הוא עוד למד בתיכון. L'amour de trois oranges. עכשיו, בתוך האופרה הזאת, על מה צוחקים? תמיד, תמיד, תמיד צוחקים על אצולה. זה מצוות הבולשביקים, מצוות הקומוניזם, ותמיד יש דמות אריסטוקרטית שהיא בעצם מטומטמת לגמרי. הדמות המטומטמת שלנו הוא נסיך מחושף שהוא משומם. הוא תמיד כל כך משומם, ושום דבר לא מצחיק אותו. אז באים כל היועצים ואומרים, בוא נטיל עליו כישוף. אנחנו נגיד לו שהוא צריך לצאת למסע בעקבות שלושה תפוזים, ובתוך התפוזים הוא ימצא את קלתו ואהבתו הגדולה, וירפא מהדיכאון שלו. וכך היה. הוא מצא את אהבתו, אבל מה שאנחנו זוכרים מהאופרה הזאת זה את המרש, את הצעדה, והצעדה היא רוסית, כבדה, עם מגפיים, עוד ועוד צועדים לעבר הריסת האצולה, ועליית המעמד של מי שמחפש את העולם מחדש. בוא נשמע את זה. צעדי המהפכה הרוסית הכבדה עם האנרגיה של המודרניזם. מרש מתוך האופרה אהבה לשלושה תפוזים. העולם כמרקחה. מהפכה הבולשביקית ב-1917, מיד בסיום מלחמת עולם ראשונה, 1914-1917, הגבולות לרוסיה נסגרים, סטרווינסקי כבר לא יחזור לעולם, הוא ימשיך את הקריירה שלו בשוויץ, בצרפת, אחר כך בארצות הברית, והוא ירצה להיקבר בים ליד ונציה. איש של שום מקום, כמו שהביטלס היו אומרים, he's a nowhere man, a real nowhere man. ככה אתה מרגיש כשהארץ שלך סוגרת לך את הגבול. ופרוקופייב הלך בעקבות סטרווינסקי, והלך למערב, והצליח עם אהבה לשלושה תפוזים וכולי, אבל בינתיים ברוסיה, ב-1924, נפטר לנין, והחבר סטלין, איש הפלדה, עלה לשלטון. סטלין עקב בהתלהבות אחרי הקריירה המטאורית של פרוקופייב במערב ואמר, זה נכס לאומי, צריך להחזיר אותו. אם הוא יחזור, יחשבו שאנחנו מתקדמים שם ברוסיה. אז הוא הזמין אותו לבוא למסע קונצרטים מוצלח ב-1927, פרוקופייב והיה, נתן קונצרטים, חזר לצרפת ומשם לארצות הברית. פרוקופייב היה מהמר פתולוגי. הוא כל הזמן עסק באימורים ובמשחקי שחמט. הוא איבד את כל הכסף שלו, סטלין עלה על זה והציע לו ב-1935, אני אשלם את כל החבות, בתנאי שאתה בא לרוסיה ומשתקע שם לתמיד. פרוקופייב אמר, בסדר, קיבלו אותי יפה פעם קודמת. נכנס ב-1935, לא הצליח לצאת אף פעם. הוא נכנס, מאחריו נסגר מסך הברזל, וסטלין מרר את חייו. הוא אמר לו, אצלי אתה כבר לא תכתוב מוזיקה מודרנית ונצחים מחושפים ושלושה תפוזים, אתה תכתוב שיר הלל לסטלין, פולחן אישיות לסטלין, לחבר סטלין, למשטר הבולשביקי. פרוקופייב אמר, כן, 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 אני אכתוב שיר הלל למשטר הבולשביקי, אבל לא לסטלין, לחינוך הרוסי הטוב. אני אתחיל לכתוב יצירות חינוכיות. רבותיי, אנחנו חייבים לחבר סטלין את פטר והזאב. מי פטר? מי הזאב? שאלה מצוינת. אם הוא מתחיל לכתוב יצירות חינוכיות, שימו לב שהוא מתחיל בדו מז'ור. רק מה? הוא מכניס משהו שיהפך להיות מאפיין של כל המלחינים האלה. זיוף מתוכנן. אני כותב חינוכי, אבל לא בגלל שאני מחנך, בגלל שאני לא יכולה אחרת. זה נורמלי. מה, 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 מה זה היה? זה לא בסולם. בסדר, אני אסדר את זה מיד. זהו. תמיד יש מסר סמוי שם. תמים ולא תמים, פטר והזאב. שלושה יצאו. סטרווינסקי יצא, רחמנינוב יצא, פרוקופייב יצא, ולבושתו גם חזר, ונקבר באותו יום שסטלין מת. מרץ 1953, בדיוק באותו יום. הוא גמר ביחד איתו את הקריירה. סטלין עם פרוקופייב. מי לא עזב אף פעם? שוסטקוביץ'. שוסטקוביץ' היה יליד סנט פטרסבורג ב-1906. להיות יליד סנט פטרסבורג ב-1906, זה אומר להיות ילד של המהפכה. המהפכה של 1905, ואחר כך בגיל 10, המהפכה של 1917. לראות לראות איך ביום אחד הכל משתנה. פתאום סנט פטרסבורג היא פטרוגרד. אחרי זה היא הופכת להיות לנינגרד. אחר כך היא בכלל לא הבירה. הבירה היא מוסקבה. הכל משתנה. לראות משפחה בורגנית מבוססת עומדת ברחוב בתור ענק למנות מזון. לראות אנשים רעבים. לשמוע סיסמאות, חופש, שוויון, חירות, רוסיה הסובייטית. ויריות ותיהורים. והאנשים האלה בוגדים, ואלה אויבים, ואלה בוגדים, ואלה אויבים, כל הזמן. שם נסגר שוסטקוביץ' מאחורי מסך ברזל גדול, ולא יכול היה לצאת לעולם. שוסטקוביץ' היה תלמיד מצטיין בסנט פטרסבורג, שהפכה להיות לנינגרד. הסימפוניה הראשונה שלו יצאה למערב, ומיד סטוקובסקי התחיל לנצח עליה ולבצע אותה. בעיני סטלין זה לא מצא חן. למה סימפוניה ראשונה? למה לא אוקטובר האדום? למה לא מאי השחור? למה לא החבר סטלין? תיתן כותרת. אז הוא כתב, הוא כתב, הוא כתב יצירה בשם אוקטובר. לא טוב, זה לא הצליח לו בכלל. אז הוא אמר, טוב, אז אני אכתוב אופרה. אני אכתוב אופרה שאני ילגלג על מעמד הרוזנים והדוקסים והצולה העשירים. הוא כתב את ליידי מקבט ממחוז מצ'נסק. זה הועלה ב-1932. זה היה הצלחה ענקית. הקהל התגלגל מצחוק לראות את מעלליה של אשת האצולה המשוממת שמתאהבת באיזה מוז'יק. עד 1936. ב-1936 הגיע סטלין לבחורה, ישב בכיסא ואמר, לא, סוגרים את המופע. זה לא מכבד אותנו, זה צוחק עלינו, זה לא מראה אותנו, יש שם גסויות, לא מסכים. גם הוא לא נתן לשוסטקוביץ' לעולם להופיע עם אופרה יותר, וגם הוא דרש ממנו כמו ילד ששרח בכיתה, לתת וידוי פומבי שישודר ברדיו ובטלוויזיה הרוסית. אני, דימיטרי שוסטקוביץ', בגדתי בעמי, וכתבתי בסגנון מודרני מערבי, ואני מתחרט על כך, ואני הייתי בושה ללאום שלי, ואני אחזור ואכתוב משהו אחר. הוא לא כתב משהו אחר, אבל הוא לא המשיך לכתוב אופרות. הוא כתב סימפוניות, הוא כתב קונצ'רטים, ודווקא שם, אחרי הגינוי הגדול, כשהוא היה בן 30, היה הגינוי הראשון, פתאום היה איזה קרן אור בגיל 35, הייתה המלחמה הגדולה של רוסיה בפולש הגרמני, בנאצים, והוא כתב את סימפוניית לנינגרד, עם מרש גדול, מרש מלחמה רוסי גדול, התווים הוברחו למערב, ובמערב התחילו לנגן את היצירה, ושומו שמיים, פתאום היה זה פרצופו של שוסטקוביץ' על גב מגזין הטיים ולא סטרווינסקי. יחסי ציבור נהדר. ישר, פרס סטלין, פרס לנין, עוד כבוד למשטר הרוסי, אבל סטלין היה עסוק אז במלחמה. כשסטלין גמר להיות עסוק במלחמה, הוא אמר, רגע, צריך לעשות סדר. מה הוא כותב שם? הוא לא כתב לי אף יצירה, הוא לא הקדיש לי שום דבר. שום דבר הוא לא נתן לי. הוא צריך ללמוד משהו, הבחור הזה. שוב, הוקעה פומבית. למה שוסטקוביץ' כותב 9 סימפוניות, והסימפוניה התשיעית שלו זה לא הוקרה לסטלין המנצח? איך הוא מעז? שיתנצל! שוב הוא עומד שם באוקטובר 1948, חטאתי, פשעתי, גיניתי, אני אחזור, אני מתנצל. זה הפך להיות כבר מלחמת חיים ומוות. כי ב-1947 הוא סילק אותו מההוראה בסנט פטרסבורג. אז ממה הוא יחיה? הוא צריך לחכות שרוסטרופוביץ' יביא לו לחם. ההכנסה היחידה הייתה תמלוגים שעוד הגיעו מהמערב שניגנו את יצירותיו. ויותר מזה, הוא פחד. הוא פחד שגורלו יהיה כגורל כולם. הוא עשה מזוודה קטנה ליד הדלת, ומחכה כל הלילה. שאוטוטו תעבור מכונית, מישהו יצא ויקח אותו לסיביר. כמו שקרה למאיר הולד, כמו שקרה למיכולס, כמו שרצחו את טרוצקי, כמו שקרה לכולם. חיכה וחיכה וחיכה. איך מלחינים מסך ברזל? איך מלחינים סיוט לילה בעולם משוגע? זה כבר לא מרש. זה תעתועיה של נשמה שלא יודעת אם היא תשרוד את הערב הזה, את הרגע הזה, את הלילה הזה. איך זה נשמע? קודם כל נמוך. על הבסים הכבדים האלה, אנחנו מעלים כלי נשיפה, רק את הנמוכים ביותר, שימו לב מה יש לנו, בסון לא מספיק לנו, אנחנו צריכים גם קונטרה בסון, גם בס קלרינט, נמוך, נמוך ואפל. ציפור, ציפור לילה, משוגעת. מה היא אומרת הציפור? אוי, שיגמר כבר הלילה הזה. שיגמר. הם לא עושים תרציחות בבוקר. זה תמיד בלילה. נו, שיגמור כבר, שיגמור. הוא שם אקדח מתחת לקר. שאם ייקחו אותו, אז הוא יתאבד קודם. הלילה. הלילה כבד. הלילה איטי. הלילה לא רוצה להיגמר. והמצב הוא בין הזיה לסיוט. לזה אנחנו מצרפים עוד את הצבע הבא של הנבל ושל הגונג. שם הפרק הראשון בקונצ'רטו לכינור, נוקטורן. שוסטקוביץ' הקדיש את זה לאויסטראך, ולא פרסם את זה, אלא רק אחרי מותו של סטלין, כי הוא ידע שהוא מתעד משהו, שכל רוסיה מבינה, אבל זה לא יעבור צנזורה. גם לא הפרק השני. הפרק השני מספר על מה שקרה הלאה. איך צריך להרגיש בן אדם שכל הזמן מתנצל? על עצמו, על מה שהוא, על הרעיונות שלו. הוא צריך כל הזמן להיות יורודיבי, ליצן החצר של שליט במשטר שמטרטר. הוא כל הזמן צריך להפוך את אורו. יש לו חיי יום, יש לו חיי לילה, יש לו חיי אומנות. כדי לדעת מי הוא, שוסטקוביץ' מלחין את שמו. בשמות האותיות יש צופן לצלילים, די מיטרי שוסטקוביץ', די זה רה, אס זה מי במול, סי זה דו, ואייץ' זה סי בקר. אתם תשמעו כל הזמן את המוטיב הזה בהיפוכים שונים, די מיטרי שוסטקוביץ', די מיטרי שוסטקוביץ', או, והכינור רוצה לברוח מהמציאות, וללכת ולנסוק לשחקים, אבל איך אפשר עם מסע כבד כזה? אתה שומע את החתימה, אתה מסתכל בראי, יש לך משקפיים אבות, המשקפיים של שוסטקוביץ', ושפתיים דקות חשוקות בעצבנות שמלווה אותו כל החיים. ואתה שואל את עצמך, זה אני? זה דמיטרי שוסטקוביץ'? זה הבחור שקיבל פרס? כבוד בתחרות שופן, זה הרומנטיקן, זה הבן אדם שניגנו את סימפוניה הראשונה שלו כשהוא היה בן 20, זה הבן אדם שגונה על ידי הציבור, זה הבן אדם שקוראים לו אויב העם, זה הבן אדם שלא נותנים לו לכתוב אופרה, זה הבן אדם שצריך לבקש מרוסטרופוביץ' לחם, זה האדם שלא מצליח לגמור את החודש, זה האדם שמחכה רק לברוח, ליצור, זה הבן אדם. כמה אפשר לטרטר אותי? עוד גינוי, עוד גינוי. די! חלק מהבעיה של האנשים האלה זה שהם נשארו לבד בעולם. המשטר סידר שכל החברים צריכים לבגוד בחברים, וכולם צריכים להלשין על כולם. ומי שלא מלשין, נעלם. וכך בגל התיאורים נעלמים כל החברים של שוסטקוביץ'. ברובם יהודים, האינטליגנציה היהודית. נעלם מאיר הולד, איש התיאטרון. נעלם השחקן שלמה מיכואלס. טרוצקי נרצח. הנגנים שרוצים לנגן, קוגן, קאגן, אויסטרח, לא יכולים לנגן את שוסטקוביץ' ברוסיה, רק במערב. לאן הם נעלמו כולם? לאן הם נעלמו? וזה ביחד עם משפטי הרופאים היהודים, המשוררים היהודים, אנשי הרוח, האינטליגנציה היהודית, צחוק מקברי. ההומור של שוסטקוביץ' הוא הומור רוסי שחור. אתה שומע את השלדים של היהודים בבית הקברות רוקדים. אתם תשמעו מוזיקת קלזמר, אבל זה לא שמח, זה מצמרר. ככה זה נשמע. ואחר כך גם ינגן את זה הכינור. שני פרקים ראשונים מתוך הקונצ'רטו, מספר אחד לכינור של שוסטקוביץ', שנכתב בין 1947 ופורסם רק ב-1955. בין פרק ראשון לשני אין הפסקה. אני מזמינה כנר שאני אוהבת במיוחד, במקרה זה הבן שלי, איתמר זורמן, בבקשה.
הכנר איתמר זורמן ניגן שני פרקים ראשונים, נוקטון וסקרצו, מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 1 של שוסטקוביץ' עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של גיא פדר. ביצוע זה חתם את חלקה הראשון של תוכניתה של אסטרית בלצן, רומן בעידן סטלין, על חמישיית המלחינים הרוסיים במאה ה-20, רחמנינוב, סטרווינסקי, פרוקופייב,